שלום וברכה, יום חמישי בשבוע, אנחנו בפרק השלישי ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, ממשיכים בלימוד הרמב״ם היומי. בשלושה חטרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. הקדמה קצרצרה, כבר למדנו בפרק הראשון והתחזקנו בזה בפרק השני, שהרמב״ם מלמד אותנו את ענייני מצוות תלמוד תורה, כפי שהוא הגדיר אותה בהתחלה, ללמוד תורה, אבל הוא לא עוסק רק בללמוד תורה וגם לא רק בללמד תורה, אלא באיך בעצם הופך את כל המציאות למציאות של לימוד תורה. כך הוא פתח בתחילת הפרק הראשון, שכשם שאדם חייב ללמד את בנו והוא חייב ללמד את בן בנו, כך כל אחד מחכמי ישראל, כל חכם וחכם מישראל, חייב ללמד את כל התלמידים, אף על פי שאינן בניו. וכל העיר כולה, כל הרחוב כולו, צריך להיות בעצם מלא בתורה. וההבדל בין בנו ובין בנו לבין בן חברו, הוא שבבן חברו הוא לא חייב ממונית, אבל הוא ודאי מחויב בזה שהוא ילמד תורה. האחריות הזאת הביאה את הרמב״ם בפרק השני ללמד אותנו איך נראית עיר בישראל. עד כדי הקביעה שעיר שאין בה מלמד תינוקות, לא עלינו, מחריבים את העיר, שאין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. וכך הולך הפרק שלפנינו, הפרק השלישי ברמב״ם בהלכות תלמוד תורה, ומחזק את היות התורה מונחת לכל אחד ואחד מאיתנו. לא רק זה, אלא היא היסוד והיא הבסיס לכל הכתרים האחרים, לכתרי מלכות ולכתרי כהונה. אז בואו נתחיל. שלושה כתרים אם כן נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון שנאמר ויתלו וזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי. כתר תורה הרי הוא מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. סליחה רבה. כל מי שירצה יבוא ויטול, שמה תאמר, טוב, כל מי שירצה יבוא ויטול, אבל אותם הכתרים גדולים מכתר תורה. כהן גדול, מלך בישראל, הרי הוא אומר פסוק במשלי, בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו, לשון שררה. פירוש הפסוק, בי מלכים ימלוכו, הוא דבר התורה, היא הדוברת במשל של שלמה המלך במשלי. כך מסביר רש"י שם את הפסוק, התורה אומרת מקרא זה, בי מלכים ימלוכו, וגדול הממליך מן המלך. התורה היא הממליכה את כתר הכהונה ואת כתר המלכות, ובכך למדת שכתר תורה גדול משניהם. אגב, במדרש מופיע כל עצמם של שני כתרים הללו, כתר כהונה וכתר מלכות, אינם אלא מכוחה של תורה. אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכמים, כבר למדנו שהביטוי הנכון הוא תלמיד חכמים, מי שלומד אצל החכמים, קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקרה היא התורה מפנימים, ולמדו מפנימים מלשון לפני ולפנים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. הרמב״ם הוא איש ההלכה וקודם כהן, תלמיד חכמים לכהן גדול, ממזר תלמיד חכם לכהן גדול עם הארץ, זה לא רק רעיון אלא זה לגבי לאחיותו, לפנותו בפדיון שבויים ובעוד הלכות, גמרא מפורשת בשלהי מסכת הוריות. ג' אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. כמו שפתחנו, והדגשנו את זה בפרק הזה שוב, והרי היא מונחת, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, וכל אחד ואחד מחויב בלסייע לכל הרוצה ולכל מי שעוד לא יודע שהוא רוצה לבוא וליטול, כפי שהרמב״ם אמר בפרק הראשון ובפרק השני. ובכן, אין לך מצווה בכל המצוות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה. אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן. שזה נפקמינה גדולה, התוספות אומרים שאם בא אדם אחד להימלך, האם יעסוק במעשה או יעסוק בתלמוד? כלומר, מדובר שיש לו את שתי האפשרויות, אומרים לו עסוק במעשה, אבל קודם כל למוד תחילה, לפי שאין עם הארץ חסיד, כך תוספות בסוף הפרק הראשון במסכת קידושין, בסוגיה שעוסקת בתלמוד ובמעשה. שהתלמוד אם כן מביא לידי מעשה, לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום. הלכה בית, היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אם אפשר למצווה להיעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. אם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתלמודו. הלכה היא, תחילה דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד. ואחר כך, על שאר מעשיו. לפיכך אמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה בין לשמה, בין שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. תחילה דינו של אדם, הכוונה היא, תחילה דינו של אדם לעתיד לבוא, כשיבוא לדין. יעסוק בין לשמה, בין שלא לשמה, כמובן הכוונה היא שלא נשמע, גם אם הוא לומד, שלא נשמע לאיזה שהן מגמות אחרות, אפילו על מנת שיקראו רבי הוא לשם כבוד, אבל כמובן כמובן שהלומד שלא נשמע במובן השלילי של המושג, הלומד על מנת לקנטר, הלומד שלא נשמע מתוך דברים לא עלינו אחרים, עליו נאמר נוח לו שלא נברא מי שנברא, לא עליו מדבר הרמב״ם פה. הלכה הבא, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה. כלומר, המדובר פה מכאן ואילך, עד כאן דיברנו על כל אחד ואחד, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין זקן, כל איש מישראל כפי שתיארנו. וכל חכם וחכם מחכמי ישראל צריך להיות יותר ויותר חי לגבי כל אחד ואחד, ועיר שאין בה מלמד תינוקות דינה כך, ואין מי שלא יכול ליטול את כתר התורה. ובתוך כתר התורה יש מי שזוכים לקיים מצווה זו כראוי לה. זה מדרגה מיוחדת להיות מוכתר ממש בכתר תורה. מה יעשה? לא יפיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. זה לא עובד. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשן וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. כשהרמב"ם מביא את המשנה הידועה הזו ממסכת אבות, מהפרק השישי מהברייתות במסכת אבות, לתוך ההלכות בהלכות תלמוד תורה, הרי הוא גם כן אומר לנו שאין זו איזושהי משנת חסידים מיוחדים, אלא זוהי ההדרכה לבאמת כל מי שנשאו ליבו לקיים את המצווה הזו כראוי. לא עליך הדבר לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אם ירבית התורה, ירבית השכר, והשכר לפי הצער, כמו שלמדנו בסוף מסכת אבות בפרק חמישי בסוף המשניות, לפום צערה אגרה. שמה תאמר עד שאקבץ ממון ואז אחזור ואקרא, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואז באחזור ואקרא. אם תעלם החשבה זו על ליבך, אין אתה זוכה לכתרה של התורה לעולם. אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי, ולא תאמר לי כשאפנה אשנה, שמה לא תפנה. הרמב״ם חיבר כאן שתי משניות יחד, עשה תורתך קבע של שמאי, ולא תאמר לי כשאפנה אשנה שמלא תיפנה של הלל, וזה דבר נפלא. הוא חיבר את הכל ביחד ואמר שהמושג של עשה תורתך קבע פירושו שבכל הזמנים, בכל המצבים, תמיד אתה יכול לעשות תורתך קבע, ואז לא תאמר ריך שיפנה אשנה, שמה לא תיפנה. כתוב בתורה לא בשמיים היא. אותו העניין של איך לומדים תורה ממשיך גם בהלכות האלה. ולא מעבר לים, לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח היא מצויה. ולא מעבר לים היא, לא במהלכי מעבר לים היא. לפיכך אמרו חכמים, לא כל המרבה סחורה מחכים. וציבו ואמרו, הווי מעט בעסק ועסוק בתורה. וכאן הכוונה מעט בעסק, עסוק. הראיה שאתה חייב לעסוק, מעט בעסק ועסוק בתורה. ואת היחס שבין המלאכה לבין התורה, יתחיל להסביר הרמב״ם מיד מיד בהלכה הבאה אחרי זו שלפנינו. ובכן, לא בשמיים היא, לא בגסי הרוח. הכוונה כאן במשמעות של בשמיים, מי שנמצא בשמיים וגם אולי מי שראשו בשמיים, ולא מעבר לים, לא מי שגבוה בשמיים וגסי רוח וגבה לב, אלא תגרים, סוחרים, לא מגבה לב, אבל מין אין סוף עיסוק. אלא יהיה שולט בעסקך ובאיזון, מעט בעסק ועסוק בתורה. הלכתי, דברי תורה נמשלו כמים, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. נאמר לך מה המים אין מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקבצים במקום אשבורן. המים ממשיכים עד שהם מגיעים לאיזשהו מקווה, זה נקרא אשבורן, למשהו שקוע שנותן למים להיקוות לתוכם. כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבה לב. בהלכה הקודמת הוא דיבר על גסי הרוח במובן שלא בשמיים, כפי שהסברנו, ועל לא מעבר לים, במהלכי מעבר לים בתגרים. כאן הוא שם את האצבע על המידה השלילית של גובה הלב, של גסי הרוח, שאם זה קיים הרי שהוא לא יוכל להיות מי שמתכנסת בו תורה. ייתכן שלמרות שהרמב״ם כבר דיבר בזה כל כך חזק בהלכות דעות, יש לזה עניין מיוחד כמו שכל אחד מאיתנו יודע דווקא בהלכות תלמוד תורה. כי חס ושלום כמה בתופעות לוואי של תלמוד תורה יכולים להגיע לגובה לב, יכולים להגיע למי אני ומה אני. אז אין התורה נמצאת לא בלב כל גבה לב ולא בגסי הרוח, אלא בדקה ושפל רוח, שמתאבק באפר רגלי החכמים, ומסיר התאבות ותענוגי הזמן מליבו, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו, שימו לב למה שהוא הולך להקדים איתו את ההלכות הבאות, ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו. הרמב״ם קורא לעשיית מלאכה מעט, מעט בעסק, כדי חייו. אם לא היה לו מה יאכל, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. כלומר, כאן מדובר על לעסוק במלאכה על פי הצורך כדי לאכול, לא מעבר. ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. וההלכות הבאות נובעות מאותו המהלך של כל הלכות תלמוד תורה, שהתורה שייכת לכל אדם ואדם מישראל, והיא קשורה לכל, היא לא קשורה חלילה לאליטות מסוימות. כל המעיסים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה. הרי זה דברים קשים מאוד. חילל את השם ובזה את התורה או וביזה את התורה, וחיבה מאור הבא וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. לפי שאסור להנות בדברי תורה בעולם הזה. כפי שאסור לענות מדברי תורה בעולם הזה. הריחות רבה מאוד של הדברים האלה ואלה שיבואו בעקבותיהם נמצאת ברמב״ם בפירוש המשניות במסכת אבות. על המשנה של רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם או לא קרדום לחפור בה, בדברי התורה. שם הרמב״ם מעריך מדברים אחרי הקדמה קשה שבה הוא אומר שהוא מדבר והוא יודע שהוא מדבר נגד כל הדעות או נגד רוב הדעות, ולא יחוש לא לקודמים ולא לבאים אחריו ויאמר את אשר עמו. והדברים שהוא מדבר שם הם דברים יסודיים מאוד. כמובן שצריך להכיר את יסודות ההלכה בשולחן ערוך, נפסקה ההלכה, שכדי שחס ושלום לא תשתכח תורה מישראל, אז גם העוסקים בעסק התורה כן מתפרנסים בדרך זו או אחרת, שכר בטלה, דברים אחרים, לכל הדיון ההלכתי איננו נכנסים. אבל הרמב״ם מלמד אותנו את היסוד, את הבסיס, לאן צריכים להיות הפנים מועדות, מה מגמת פנינו או פני התורה או פני חכמינו כשמלמדים איך צריכה להיראות חברה של לימוד תורה ואדם של לימוד תורה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נותן חיה מן העולם, והוציאו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. והוציאו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בתהילה. סוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריות. מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשי ידיו. ומידת חסידים הראשונים היא, וזה דבר פלאי שהדברים מובאים בהלכות תלמוד תורה, הדברים הללו בשולחן ערוך למשל מובאים אחרי הלכות תפילה, בהלכות מסע ומתן, שלשם יוצא האדם כשהוא מסיים את לימוד התורה בבית המדרש אחרי התפילה. יש סימן שלם קצר, אבל סימן יפה מאוד שהשולחן ערוך מתאר בו את הדברים האלה של הזכות להתפרנס ממעשה ידה. ואיך, כמה מדהים שבסידורו של הרמב״ם זה מופיע בתוך הלכות תלמוד תורה. מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. וכאן מתכוון הרמב״ם לדברי חז"ל, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירי שמיים, שנאמר אשריך בעולם הזה, יגיע כפיך, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. ומכאן עובר הרמב״ם לגודל המאמץ והעשייה והעבודה הקשה שצריך להשקיע בלימוד התורה. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך חידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שמימית עצמו עליהן ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו ולאפאפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. זאת פתיחה לענייני מצוות פרה אדומה וטומאת אוהל וטומאת מת באוהל. אבל חז"ל עמדו מזה רמז נפלא. אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו באוהלי החוכמה. יש אפשרות אולי להבין גם שחז"ל עמדו את זה דווקא בפתיחה לענייני פרה אדומה וההלכות של איך נטהרים מהמוות. התורה היא המטהרת, התורה היא זו שמטהרת, היא המים החיים המטהרים מהכל. ואדם כי ימות באוהל, התורה מטהרת כאשר באמת הכל מתוהר ומזוכח. לכן זה צריך להיות כאשר הוא לא מרפא עצמו, אלא באמת מימית עצמו עליהם ומצער גופו תמיד. כך אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, צר כוחך. התרפית ביום צרה, צר כוחך, פסוק במשלי, שמתאר עוד פעם את המרפא עצמו בדברי תורה, שלא יהיה לו כוח לעמוד ביום צרה. אם התרפאת, אם לא היה לך כוח ביום צרה, כך מסבירים חז"ל, הרי זה כי את הכוח שהיית צריך לקבל מהתורה לא קיבלת. ועוד אמר שלמה בקהלת, אף חוכמתי עמדה לי, אף חוכמתי דרשו, חוכמה שלמדתי באף, באף הכוונה היא בכאב, בכף. הפירוש שמובא שם במדרש, שהיו נותנים לי רבי סתר הלכי, יש ביטוי, הייתי מקבל פלי, כפה קוראים לזה היום, עבודה קשה. התורה הזו שלמדתי בהתקפיה ואף, היא עמדה לי. אמרו חכמים, ברית קרותה, שכל היגע בתורתו בבית הכנסת. עכשיו הוא מכניס עוד יותר את עניין דווקא בית הכנסת, אלא בית הכנסת מכילה בית המדרש, או המקום שהוא מיועד, שיהיה עיקרו לתפילה ולתורה, שכל היגע בתורתו בבית הכנסת. לא במהרה הוא משכח. אולי יגיע בתלמודו בצנעה. בצנעה הכוונה היא לא עושה מזה רעש, לא עושה מזה צמצולים גדולים. מחכים שנאמר, ואת צנועים חוכמה, וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו. תלמודו מתקיים בידו, הנה הרמב"ם עובר ממש למתודיקו. איך התלמוד מתקיים? אז ראשית כל, אף חוכמתי עמדה לי. תורה שבאמת באה לא מתוך הרפיה, מתוך קורסה, מתוך עידון ואכילה ושתייה, אלא ממית עצמו עליהם ומצער גופו, ובזה מהפך את תומעת המוות הזאת, כמו שאמרנו, אדם כי ימות ואוהב. אחר כך, העניין של יגיע בתורתו, אם הוא יכול עוד יותר יגיע בתורתו במקום המיוחד, בבית המדרש, בבית הכנסת, אחר כך שזה יהיה בצנעה, אחר כך השמעת כל בשעת תלמודו, לא קריאה כזאת, אבל הקורא ולחש במהירה הוא שוכח. וההלכה החותמת היא ערך הלימוד המיוחד בלילה, ואולי זה ממשיך את העניין שדווקא בלילה, השעה שאולי יותר נוח ככה ללכת ולנוח מיד, עד בא המאמץ הזה של התורה ומראה שהתורה היא באמת תורה של חיים, שהיבי שותה בצמא, כמו שאמר הרמב״ם כבר בהתחלה. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, דברים מופלאים, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, אין נמנע של תורה אלא בלילה, שנאמר, קומי רוני בלילה. כל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי תפילה לאל חיי. כאן, שהלומד העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום. כלומר, הוא מוצא חן בעיני אלוקים ואדם, אומרים חז"ל, מהלילה ששירו עמי, ששירת השם, שירו עמי, ומהי שירתו, כתבו לכם את דברי התורה, שירה התורה, הוא זוכה ליומם יצווה השם, ילווה השם איתו את חסדו. כל בית, להבין שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו, שנאמר כל חושך תמון לצפוניו, תאוכלהו אש לא נופח. אולי אפשר להסביר, בפחות הפחדה, במאוד מאוד פשוט. רש"י מסביר שם, כל לילה צפון ונחבא ממצפוני התורה. זה המושג שהוא אומר, כל חושך תמון מצפוניו. כלומר שדברי תורה לא נשמעים באותו בית, אז תאכלהו אש. בפשטות, כל דבר בעולם, כפי שהרמב"ם לימד אותנו כבר בהלכות יסודי התורה, קלה. כל דבר נפסד. מה הופך את הבית שלנו, את הבית היהודי שלנו, את הבית לדבר שנמשך עוד ועוד ועוד? בכל בית יש לילות, בכל בית יש רגעים של לילה, של חושך, שבלילה שירו עמי, אז הכללים של הטבע לא חלים עליו. נדבק באותה תורה שלמעלה מהטבע. והדרך לבטא את זה יותר מהכל, היא דווקא הבית שהם נשמעים בו דברי תורה בלילה. רמב"ם ממשיך, כי דבר השם בזה, זה שלא ישגיח על דברי תורה כל עיקר. אלה סיום הדברים וחתימת הדברים של הרמב״ם, כי דבר השם בזה, הוא כבר מסיים עם עניין הלילה והיום, בכלל מי שלא משגיח על דברי תורה כל עיקר, זה נקרא בזה דבר השם. זה דבר קשה מאוד, זאת אומרת, זה לא שהוא עושה פעולה שלילית, אלא לא שם לב, זה המושג של בזה. וכן כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, או שקרה ושנה ופרש לאבלי עולם והניח תלמודו וזנחו. ואין הכוונה כאן עכשיו חלילה באורח חיים בדברים של מעשים, בזה יעסוק הרמב״ם במצוות ועבירות, אלא מעצם הלימוד, הרי זה בכלל בוזה דבר השם. אולי הרמב״ם מדבר אליי, לכל אחד מאיתנו, שיכול לקבל 1,000 תוכניות לימודים כאלה ואחרות, אבל המבחן יהיה האם הוא משגיח על המשך העיסוק בדברי תורה, על קביעת העיתים הזאת לתורה, על להיות הבית שלי, בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, או שמניח חלילה חלילה תלמודו וזונחו, כמו שכתוב. אמרו חכמים, מסיים הרמב״ם, כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. וכל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. משנה שלמה במסכת אבות, דברי רבי יונתן, שהרמב"ם מצטט, ושוב הופך אותה מדברי חסידות גדולים להלכה יסודית. המבטל את התורה מעושר, כשיש לו היכולת, חלילה חלילה מגיע למה שמגיע, יכול המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר. עניין ומפורש הוא בתורה, הרי הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל, חלילה חלילה, ועבדת את אויביך. מרתק, הרמב״ם באותו פסוק משתמש כאשר הוא רוצה לתאר את החובה להיות בשמחה בעשיית המצוות, בסיום הלכות סוכה ולולב, כשהוא מתאר את גודלה של שמחת בית השואיבה, והוא אומר שיש עניין שעבודה גדולה היא שיעשה את כל המצוות בשמחה שנאמר תחת אשר לא עבדת. וכאן הוא אומר שהפסוק הזה מלמד שהדרך להגיע לזה היא להגיע למקיים את התורה גם מעוני, סופו לקיימה מתוך עושר גדול ומתוך שמחה וטוב לבב. ואומר, למען ענותך, כל מה שהתענית ולמדת תורה מעוני, כך על פי הרמב״ם, כל זה בא להיטיבך באחריתך, להיטיבך באחריתך, והפירוש של סופו לקיימה מאושר. עד כאן הפרק המופלא הזה בפרקים של הלכות תלמוד תורה. מכאן עובר הרמב״ם לדיני הלומדים והמלמדים. בפרק הרביעי ניכנס בעזרת השם מחר, ערב שבת קודש, פרשת וארא. יום טוב ובשורות טובות עלינו ועל כל ישראל.